טוב, אז אנחנו נתחיל. אני רוצה אולי להחזיר אותנו כמה אלפי שנים ומאות שנים אחורנית לעולם של האלילים, אלילי עץ, אבן. אנשים נתנו כוחות, דמיינו שלטבע יש כוחות משלו, ולא יש לו כוחות משלו, אז על מנת לשמור על יחסים טובים עם הטבע, כי בזמנם רובם או כולם היו עסוקים בחקלאות, היו קשורים על הטבע, אז צריך לעשות מעשים טובים בפני האלים. תבוא אליו מדי פעם, לתת לו מתנות, לפעמים גם להתפלל אליו, כדי שמעשיהם יצליחו. כלומר, בעולם האלילים, ובכללו גם באלילים שלנו, בעולם המודרני, רבותיי, יש בעיה גדולה, מרכזית מאוד. אצלם, אצל האלילים העתיקים, באלילים היום, האלילים המודרניים שלנו, לא קיימת אפשרות לזיכרון של זכויות בעבר. זאת אומרת, אם אני למשל הקרבתי כיסה לבני האל שלי, ומחר יש לי שיטפון ואני מעבל את הכל, האל לא יזכור לי, יגיד טוב, בגלל שהקרבת לי כיסה אתמול, אז היום השיטפון לא יפגע בך. אין מציאות. אצל העולם האלילי אין מציאות של לזכור דברים טובים ולזכור אולי אפילו את המילה אני מבקש סליחה. לא קיים. אבל יותר מזה, גם אם אני אעמוד לפני האליל שלי אותו פסל ואני אבטיח לו שבעתיד אני אהיה לו יותר טוב איתו, אין מצב שהוא יזכור את זה בכלל. כלומר, אין אפשרות לתקן לא את העבר, וגם לא להיות בטוח כלפי העתיד. אז אם ככה, בואו נראה מה מקומו של החטא. אנחנו לפני יום כיפור. יום הכיפורים מעורר הרהורים יותר מכל יום אחר בשנה. בין שהיום הזה משמש הוויה, מציאות שלמה כשלעצמו, בין אם אנחנו פוגשים את היום הזה רק על לוח השנה. יש בעצם השם יום הכיפורים להזכיר שורה של מושגים קרובים רחוקים. למשל, חטא, אשמה, סליחה, כפרה. המושגים האלה, כפי שאנחנו נראה בהמשך השיעור, הם מיוחדים לעולם אלילי. אבל אני אתקן את עצמי. עולם שמקבל על עצמו מציאות של אל גדול ונורא בורא, עולם שמקבל על עצמו אלוהות, אין מקום לחטא, אשמה, סליחה וכפרה בחברה מודרנית, גם לא בחברה האלילית העתיקה. בכלל, כשאנחנו שואלים את האנשים ברחוב, בחברה, מה זה יום כיפור, אם אנחנו באמת נשאל אנשים שבחיי היום-יום לא עוסקים בתורה ומצוות, קצת רחוקים, ונשאל אותם מה מעורר בחברה המודרנית המילים יום כיפור, אנחנו נוכל לומר שזה מעורר אצלם מבוכה. הוא מזכיר את המושג חטא, נכון? כי על מה אני מחפר? על חטא. ואילו בחברה המודרנית המתירנית, שמנסה לכאורה לעקור מן העולם את מה? את מושג החטא. לעקור מן החוק, מדעת הקהל, מן המצפון האישי את המילה חטא. למה? משום שחטא משמעו שיש דבר משהו בעולם שהוא באמת אסור, שהוא מאוס, הוא בזוי בעצם, ושיש מעשה שאי אפשר לעשות אותו. אבל כאשר התפיסה בעולם המתירני המודרני שהכל מותר, אי אפשר לחטוא עוד, כי הכל מותר. ואם כבר אין אלים, כי כבר אנחנו היום לא בעולם של אלילים מעשה עץ והרן, אז אין גם למי לחטוא. העולם שבו אנחנו חיים מנסה להעמיד תמונה של חיים חופשיים, משוחררים. איך הם אומרים? אנחנו אנשים חופשיים. אין לנו לא אלים, לא חטאים, אין לנו לא יסורים של נחמה וכאבי חרטה. יש לנו עולם שכולו דרור, חופש. אבל באמת, אם אנחנו נתבונן בעולם הזה המודרני, המתירני, התמונה הזו היא רק דמות ראווה חיצונית. וכדאי שנקשיב טוב, כי הדמות הזו לא משקפת את המציאות בפועל. אתם יודעים למה? כי מצד אחד אומרים שהעולם הוא מתירני והכל מותר, מצד שני, בעולם החדש והנועז הזה, לא פחות מן החברה האלילית שהוא מחליף אותה, העולם הזה, המתירני, קבל את עצמו במאות חוקים וכללים. העולם המתירני הזה, העולם שאומר שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כל אחד יעשה מה שבא לו, הוא בעצמו קבע לעצמו כבלים, והוא קבע אותם כמושגי יסוד ובחוטים דקים של מנהג למסורת שהוא המציא, מסורת משלו. נכון, פעמים רבות אין חוקים במנהגים האלה דומים לאלה של הדורות הקודמים. בעבר היו עושים כל מיני מעשים לאלילים, היום אולי זה אחרת, אבל בדיוק מותם ממש, הם מצקים, מקבילים, ואלה הם תכניסי אלים, תכניסי אלילי כתב, זהב, מתכת, אבן ועץ. לא רק דתות ממוסדות, יהדות ודתות אחרות שיש להן מה שנקרא הגדרות יסוד, הן בנו לעצמן מסגרת, מודרניות ועתיקות יותר, מייצרות תכניסים, תכניסי אל. אלא גם אותן החברות שקורות בעליצות לדין ולדיין. או גם אומרים מה שמופיע בנביא ישעיה, אכול ושתה כבר היום כי אנחנו מתים, אכול ושתו כי מחר נמות. עזב אותך, תן להנות היום מה שיהיה מחר, כפרת עוונות. גם לאלה שאומרים כך יש אלים מעופלים, מטושטשים, אבל לא פחות מחייבים ושולטים, ותרם נראה עד כמה. החיים זה לחיות, תן לחיות, תן להנות מהחיים. עזוב, לא חטא, לא איסורי, לא מצפון, עזוב אותי, אני חי לעצמי, אני בניתי לי את האלילים שלי ואיתם אני חי. טעמו של הדבר פשוט, רבותיי, ולשימו לב היטב את קשר, ניתן לאדם, וזה חשוב מאוד לדעת, לכפור בבורא עולם ומנהיגו. ניתן לאדם האפשרות להדיח כאילו את הקדוש ברוך הוא מכיסו, אבל האדם לא יכול מעצם טבעו ומתוך האישיות שלו להשאיר מקום פנוי. משהו יהיה חייב לשבת על הכיסא הרם והניסה הזה, אידיאל, מושג, או כמו שקורה לנו בחברה היום, החברה המודרנית, הוא מושיב על הכיסא הזה אדם. החברה המודרנית מיוסדת על גישה הומנית, שאחד מהעיקרים שלה זה נישול האל מכיסאו, ובמקומו מושיבים את האדם. האדם הוא אחד האלים של עולם ההווה. העושר שלו, החופש שלו, הסיפוק שלו, מילוי הרצונות שלו, הם אלה שקובעים את האידיאל, את החוקים ותבניות החיים. אם לפני שנה האידיאל היה שצריך לגרש יהודים מבתיהם, זה הפך להיות אל השלום, עליו תקום מדינת היהודים, וזהו. ואם מחר בבוקר יתר לעשות הפוך, אז זה יהיה עבור, כי האדם הוא האל, הוא מבין והוא יודע והוא קובע את הכללים. אמונה תמימה ומתחסדת במידה רבה בפולחן הזה שמעביר את רצונו החופשי של האדם. אתן לכם דוגמה. האמונה בכך שכל כל אדם יכול לבוא על סיפוקו בעת ובעונה אחת וברצונו החופשי שלא מוגבל בחוק של כל פרט ופרט בחברה יכול לחיות עם עוד רבבות ומיליארדים רצונות חופשיים אחרים, כך אומרת החברה המודרנית. יותר מזה, האמונה בכך שאדם יכול לחיות בשלום עם עצמו, שכל התאוות, התשוקות, השאיפות שלו יכולות להתיישב אלה עם אלה. כאשר האדם הוא המידה והמודל של הכל, אין לשיפוט משמעות אמיתית. מדוע? משום שאין לו שום קנה מידה חיתוני. הוא פשוט אין לו קנה מידה אובייקטיבי. נורא מזה. האדם שהושב על כס השלטון נמצא בבעיה גדולה מאוד. עכשיו הוא עומד במבחן, מבחן הכל יכול. הורידו את הקדוש ברוך הוא מהכיסא ושמו את האדם, כאילו הוא כל יכול. ועכשיו המבחן הוא אצל האדם. שהאדם קובע כפי רצונו, מה הוא טוב ומה הוא רע. לאל שקוראים אדם, יש לא רק רגליים של חרס, כמו בנבואה של יחזקאל, לא רק נקודות חולשה פה ושם, אלא כל כולו כאדם מצוי בסתירה פנימית, מהותית. סתירה ויצירה מוסדרת, מוגדרת, או בלשון הקבלה, עולם התיקון, לבין השפעת הנפש, העשויים תהום מתחת לתהום, עולם הטוב, אשר כל הרצון שבהם מגיע אל המוות, אל הארץ העצמי, ובחיליון עצמי. הארץ הזה של האדם לא רק שלא ממלא את הציפיות שלו מעצמו, את כל הטוב, הישר והחיובי, אלא כמו שאנחנו רואים בחיי העולם הזה שלנו, הוא מביא להפך הגמור. האדם מביא לתוהו, למבוכה, להרס. ומכאן, האדם שרצה להיות אל כל יכול, לא נוח לו להישאר על הכיסא הזה, כי הכיסא הזה לא לפי המידה שלו. בואו נחזור רגע למה שאמרנו לאלים הקדמונים. כמו בכל מקום שבו מוקם פולחן חדש, מלאכותי, רופף, כמו הפולחן של האדם האמיץ, שלנו, החופשי, הרציונלי, הזוהר, מתגנבים ובאים שוב אלו שבמשך שנים רבות היו צללים, אלילים קדמונים של האנושות, השטורת, בעל, פריפאוס והדס, אלילים יווניים. מה שיתחיל כעבודה עדינה של האדם, סגידה לאיזה אידיאל, לאיזו דמות אלוהית שמצא וגילה בתוך עצמו, לא נמשך עוד בכיוון הזה. בוא נאמר שאפילו מתמעט והולך מספרם של המאמינים בדמות שלמה של אדם עליון, שהוא עדיין אנושי. הדמות הזו הולכת ומתפוררת לחלקים בסיסיים ביותר. לא דמות אדם שלמה, אלא מה שנשאר זה כוח גלמי, שלא מנסה להתעטף באצטלה של מטרות ושאיפות. אין עוד אהבה, אלא התייחסות גופנית נקייה מכל רגש, ששואפת לספק את עצמה בלבד. לא קשורה באהבה או בפריון. גם הכסף כבר לא משמש אמצעי למטרה. פעם הכסף שימש אמצעי למטרה, אני צריך דברים, אני צריך כסף כדי לקנות. היום הכל נעשה מטרה לעצמו. חזון וחלון כשלעצמו. אפילו רצח לא נעשה עוד לשם תכלית כלשהי. אלא סתם, שנרצוח. אלא הוא גדל והולך ונעשה הנאה לעצמו, פולחן לעצמו, פולחן של הרס, של חיסול. למי שרואה בתופעות הללו סימנים של ניוון חיצוני של החברה הבעייתית, או צירוף מקרים של בעיות שונות לעבודה לפסיכולוגים, או בלבול הדעות, אבל זה לא נכון. זו צמיחה מחדש של אלילים קודמים ישנים ועתיקים. תרבות המערב שוקעת, רבותיי, מחזירה למקומם את אלילי יוון וכנען, צלמים שאין להם שם כמו פעם, אשתורת, בעל, אבל סמים, מין, רדיפה חסרת מעצורים אחרי ממון, כבוד, שלטון, כל אלה היו פולחנים עתיקים, רבותיי, עתיקים מהעולם הקדמון, אלילי היצרים ששבו והתעוררו מחדש בחברה המודרנית שאנחנו שותים לצערנו ממנה. בעולם האלילים והאלילים הקדומים יש צד שווה, כולם אותו דבר, הם חסרי רחמים, אין לפניהם סליחה ומחילה, אין לפניהם זיכרון של זכויות עבר או הבטחות לעתיד. זה מחמם שטף לכולם, כל האלילים. הבחורה היפה ביותר שהייתה כהנת לאליל השתורת, אליל שהיו עושים בגופה כל מי שהיה בא למקדש האלילי הזה, היה משתמש בגופה למילוי יצריו, וזאת הייתה העבודה שלו כשהיא שימשה כלי לאליל. ככל שהיא הייתה יפה וככל שהיופי שלה נשמר, זה היה בסדר, אבל לאחר שהשנים חלפו היא הפכה להיות בלה, היו הורגים אותה. איפה זכויות העבר שלי? מה כל מה שעשיתי עבור האל? כלום. הציין אין בך תועלת, אפשר להרוג. זה הילדים של פעם. כאשר ההסד האחרון שלה אין כל מחילה וכפרה, הגוף שכבר אין לו שימוש מושלח להשפעה, כי אין רחמים מפני האשתורת, אין רחמים מפני אין הממון. גם היום מי שאיבד את ממונו הוא לא מאבד רק עוד קניין רכוש שהיה לו, כי הכסף כבר לא קניין של אדם אלא בעלים של האדם. וכך מי שמאבד את הממון שלו מאבד את מהותו, את אישיותו, אין כבודו, והופך לעין ממש, כלומניק. אתמול כל העולם רעד ממנו, והיום הוא צריך לקבץ נדבות ואולי יקבץ כמה אגורות ביום. מי הוא בכלל? זה קורה היום כמו הילדים של פעם. כך גם לגבי כל הפולחנים שהולכים וממלאים שוב את החלל של העולם, כמו אליליהם של האצטקים הגדולים. גם האלילים של האצטקים היו טובים מפעם לפעם קורבנות, ואלים היו אלים בלתי סולחים, אלים שמקריבים לפניהם הכל, דומם, צומח, חי, אבל גם קורבנות אדם. לנו מוכר יותר מהיהדות התלונות הקשות של הנביאים על עבודת המולך, שהיו מקריבים לפניו את ילדיהם, מעלים לקורבן את הילד. היעדרה של הסליחה בתוך עולם שלם של מושגים, בתוך עולם שחזר לתור, שבו האדם הוא הכל, עולם חדש, עולם מודרני, כולם חופשיים, הכל מותר, דורש בירור, הן במהות של הסליחה והן במהות של העולם שהיא בלתי אפשרית בתוכו. עולם כזה אין בו סליחה, עולם אלילי לא קיים בו סליחה, ראו מה קורה לזמר מצליח, שבמשך תקופה יכולים כולם לצרוח צרחות של אימים כשהוא עולה על אותה במה, ולהתלבש כמותו, ולהסתרק כמותו, ולהריח כמותו. ואחרי שהוא כבר נגמר ועלה מישהו חדש, מי הוא בכלל? מי מסתכל עליו? הוא נגמר ואיננו. כי עדיין לא קם. עדיין לא קם מישהו, עדיין לא קם מישהו שהוא אליל יותר טוב ממנו. שמעת? אולי עוד לא קם אליל יותר טוב ממנו. כשיקום, הוא יגמר ואיננו. תסתכלו מה קורה, זה דברים קרובים אלינו. אדם יכול להיות בציק אוכרוב, לעמוד בראש שלטון, ואחר כך מתברר שהוא מופת והולך, ומי זוכר, כולו רק כלימה ובושה, ומשפילים אותו ומכפישים אותו, ואתמול רעדו מקולו. תראו את העולם האלילי שלנו היום, כמה הוא דומה לאלילים העתיקים. כאשר אנחנו כיהודים מעיינים במושג הצליחה, לא רק במשמעות הדתית, אלא במובן האנושי, מתברר שהוא לא פשוט בכלל. אי אפשר להבין אותו ללא הנחת רקע בתוך תפיסת עולם טבעית, גשמית ורוחנית. כל מה שהאדם עושה, טוב או רע, לא ניתן יהיה להשיבו. מתי? לאחר שהמעשה נעשה. אפשר למשל לתקן דברים לעתיד, לעשות דברים אחרים, אבל אם שפכתי את המים וגרמתי נזק, המים האלו לא יוחזרו לכוס או לכלי שממנו נשפכו, והאדם שנזק כבר נזק ואי אפשר להחזיר אותו לפני הנזק. אבל לעתיד אפשר אם יש סליחה. גם בתחום האנושי היכולת לסלוח מיוסדת על ההכרה באפשרות למחוק אירועים שהיו, לוותר על מציאות מסוימת בעבר. כשאדם מבקש סליחה מחברו, הוא מבקש ממנו, תמחק בקשה מהדיסק שלך את מה שקרה בינינו והיה לו טוב, אל תשאיר אותו, תמחק אותו. מושג הסליחה האנושי למעשה יונק בהכרח מכוח הנחה בלתי מודעת של שלטון, אבל לא של אדם ולא של אלים, אלא שלטון של כל יכול. ובכלל זה גם על זרימתו של הזמן, הזמן חולף, שלטון בלתי מוגבל זה של כל יכול נובע מהקשר של האדם אל הדבר המוחלט, אל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שאין לו לא גבול ולא תחום, לא בזמן ולא בכל צורה של מבנה כזה או אחר. לכן מתוך זה שהבנו שבעולם המתירני שאנחנו חיים בו, ואנשי כל העולם התאחדו, והעולם היום הפך להיות כפר אחד גדול, העולם הזה המתירני שאומר הכל מותר, שאין חטא ואין פשע, גם אין כפרה, גם אין סליחה. לעומת זאת, אנחנו כמאמינים בני מאמינים, כשאנחנו מדברים על יום הכיפורים, אנחנו נקראים גם לסלוח איש לרעהו. הקריאה הזו זה קריאה לעורר באדם את הניצוץ הקדוש שלו, שנקרא חלק אלוהה ממעל. וזה שמעמיד את האדם מעל לתחום, מעל לחוקים של המציאות. למה? כי אומר לאדם, חזור אחורה ותסלח לי על מה שהיה בעבר. מציאות כזו יכולה להיות רק ביהדות, רק אצלנו. כי אפשר לשנות את העבר. אם אין סליחה, בעולם המודרני, העולם של האלילים, אין חזרה על העבר, אין זכויות עבר, יש עכשיו, בלבד, גם אין עתיד. האפשרות של הסליחה היא ביטוי עליון של מהות האדם, של היותו בצלם אלוהים ובדמות דבקותו בקדוש ברוך הוא. יום הכיפורים בהגדרה שלו, אנחנו אומרים בתפילה של יום הכיפורים שהוא יום סליחה ומחילה, בקשה, כפרה של מעלה, כמו בקריאה לבני אדם, למחול איש לרעהו. בעצם הדבר הזה מבטא קשר עם התפיסה העליונה ביותר של עולם האמונה. שהרי תמצית האמונה מתייחסת אל הנצח, אל המוחלט, האינסופי. אלה לא כפופים לא למסגרת של חוקים, הגדרות, תבניות שהאדם בונה לו מתוך עצמו או מכל מיני ספקולציות. יום הכיפורים הוא היום הקדוש. הוא זה שמעורר ומזכיר במודע ולא במודע לא רק את הכפרה ואת החטא, אלא את הקדוש ברוך הוא בעצמו. בעצם העובדה שהוא מעלה את העיקרון של סליחה, מחילה וכפרה, מגלה לנו יום הכיפורים את אותה הנקודה שרבי עקיבא ביטא אותה לפני דורות. רבי עקיבא אומר בגמרא מופיע מסכת יומא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. נכון, הניקול הידוע. רבותיי, חשוב מאוד לדעת שאנחנו טובלים במקווה, אנחנו עושים מעשה כלשהם, רק נכנסים למים ובאותו רגע הופכים להיות פסיביים. לא צריך לכוון כוונות הארי והרשש כדי שמקווה כשר יתאר אותך. פשוט תיכנס למים, כולך. לא צריך לעשות כלום יותר. והמים הללו מתארים אותך בלא שעתיד הדבר. מה כן צריך לעשות? לפני הכניסה למים. אדם צריך להסיר ממנו את כל הלכלוך. להסיר את כל מה שחוצץ ומפריע למים לגעת בכל נקודה בגופו. להסיר את הקשרים בשיער. להוציא סיבות מן הפה. אני מגזים, זה לא להלכה, אבל רק שנבין. כל דבר שחוצץ אצל גבר, עדיף שיסיר אותו. אצל אישה זה עניין אחר, התבילה היא אחרת, לכן בכלל אשר שיהיה חדיצה. אסור שיהיה חדיצה, רק שנייה, רק שנייה. תחילה. התבילה במקווה היא סיום התהליך. שם בסיום אתה לא צריך לעשות דבר. מה שאתה צריך לעשות לפני התבילה זה להסיר את כל מה שמפריע, כל מה שימנע. יש בהלכה כלל שאדם שיורד למקווה ומחזיק שרץ ביד, גם אם הוא טבל את כל גופו עם השרץ, זה לא נחשב. נכון, הוא חוצץ. טובל לשרץ בידו, לא עלתה טבילה והוא לא נטהר. השרץ הזה והדברים ששורצים אצלנו בחיי היומיום ואנחנו הולכים לסבול איתם ביום הכיפורים הבא עלינו לטובה. הימים הללו אנחנו חייבים, אם אנחנו חפצי חיים, אם אנחנו באמת רוצים שהקדוש ברוך הוא יתאר אותנו במקווה הזה שנקרא יום הכיפורים, זה להסיר את החציצה, להסיר את המונעים, להסיר את הלכלוך. ואז באמת עיצומו של יום הכיפורים מחפר. האדמו"ר, מקומה זכר צדיק לברכה, פעם אמר, בעבודת יום הכיפורים כתוב שיש מספר פרי חטאת שהכהן הגדול מקריב. בהתחלה הוא כותב בתורה הקדוש ברוך הוא וכיפר בעדו ובעד ביתו עליו ועד אשתו ואומר משפחתו. לאחר מכן הוא מקריב שוב פעם, הוא מכפר עליו ועל אחיו הכהנים. לאחר מכן הוא מקריב שוב פעם שלישי וכתוב עליו וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל עדת ישראל. אמר האדמו"ר זצ"ל, איך זה קשור למה שאמרנו עכשיו? אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? לפני הקדוש ברוך הוא? מה מקווה מתאר את הטמאים? ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. הוא אומר, שימו לב, כתוב בתורה במקום אחר, ובת איש כהן, כי תחל לזנות את אביה, בכוונה הכהן, היא מחללת, ויש להישרף. הזוהר הקדוש אומר, מי זה הכהן הזה? זה הקדוש ברוך הוא. בת ישראל שמזנה דרכיה, או בן שסוטה מדרכי השם, את שם הכהן הגדול, הקדוש ברוך הוא מחלל. באש תשרף. באש של היצרים שלו הוא עלול להישרף. אומר הזוהר הקדוש, מה כאן בתורה נאמר, בת איש כהן והכוונה לקדוש ברוך הוא? כך שכתוב בתורה וכיפר הכהן עליו, על אשתו, על אחיו הכהנים ועל כל הדת בני ישראל, גם כאן זה הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא כותב ומבטיח לנו וכיפר בעדו ובעד העם. הקדוש ברוך הוא מכפר, הקדוש ברוך הוא נותן אפשרות לאדם לחזור ולמחוק כל סימן ושריד לחטאיו, לאבונותיו, לפשעיו שעושה כלפי הקדוש ברוך הוא. אבל תבוא למקווה, תדבול, תסיר את החציצות, תסיר את הנגעים, תסיר את הלכלוך. כשאנחנו באים לטבול ביום הזה, טבילת יום הכיפורים, ואני לא מתכוון לטבילת המקווה לפני החג, אלא טבילת הגוף והנפש בתפילות יום הכיפורים, בדביקות המילים, ברצון הפנימי שצועק אליך אקרא יה, בקול הפנימי שאומר כי בך חפצי, הקדוש ברוך הוא מתאר. אבל בל נשכח, אי אפשר לומר לקדוש ברוך הוא כי בך חפצתי, אלא אם כן באמת חפצתי. כי לפני הקדוש ברוך הוא הנסתרות להשם אלוקנו, הקדוש ברוך הוא חוקר כליות בלב ויודע כמה באמת בך חפצתי שאתה אומר. וכולנו יכולים להגיד בוודאות מוחלטת שאנחנו רוצים להיות קשורים לקדוש ברוך הוא. מה שמפריע לנו זה היצר, זה הלכלוך, זה הדברים הרגילים שלנו בעיקר. ואני חוזר ואומר את זה שוב ושוב, הניחו לדברים שבינינו לבין המקום. מי שלא נולך תפילין בחייו יום, יומיים, מי שלא הלך עם ציטית, מי שזלזל במצוות, שימו את זה כרגע בצד. על זה תתוודו ותבקשו מחילה ביום הכיפורים ותקבלו לעתיד לא לחזור. זה יום הכיפורים מחפר. הניחו את זה בצד, תדחקו בזה ביום כיפור, תתעמקו, תעבדו קשה ותציעו בדברים שקשורים בין אדם לחברו, בין חברים בישיבה, חברים ביישוב, בשכונה, בין הורים לילדים, בין אחים ואחיות. כי כי שם השורש שלא נוגעים. ואין לך מחיצה גדולה יותר מעברות שבין אדם לחברו. שאין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, כלשון הרמב"ם. לא יעזור לנו אם היינו כולנו דבוקים בקדוש ברוך הוא בתפילה. ובאמת, כל כך התרכזנו. ושהסתיימה נעילה, מתברר לנו שהדלת אפילו לא הצלחנו לפתוח מכל נדרי. כי בידינו עבירות שבין אדם לחברו. תחפשו בנושא הזה כל פינה, כל סדק, כל אחד ואחד בנפשו פנימה. ילך אל מישהו יכול ומכיר ויודע כאן, בישיבה, בבית, בשכונה, לאנשים שהוא יודע ודאות שפגעה בהם. ויבקש סליחה, יבקש מחילה, כי בזה שני דברים הוא מוכיח, שיש לו אמונה בנצח, שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, כי רק הוא יכול להחזיר דברים אחורה. והדבר השלישי, שהוא לא מחזיק מהאלילים המודרניים שיש לנו היום, שמעתק מדויק של האלילים הקדמונים. עם כזה דבר, אנחנו באמת יכולים לבוא יום הכיפורים ולומר כל נדרי ועשרי וכינויי וחרמי וקולמי וכינוסי, כל המילים הללו שאנחנו אומרים בכל נדרי, מה עניינם? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מנתקים מגע, חותכים קשר בין כל מה שהיה בעבר, כל מיני כינויים, כל מיני מחשבות, כל מיני אמירות. לא רוצים אותן יותר. לא רוצים, מבטלים ומבוטלים, לשרירים, לקיימים. אנחנו רוצים אותך. ולכן, חשוב מאוד שנזכור להוריד את הלכלוך. והלכלוך זה בדברים שבין אדם לחברו. מה שחתנו בין הקדוש ברוך הוא ובינינו, כל אדם יכול שיתקפרו לו כל עוונותיו, כל פשעיו, גם זדונות. גם אם אדם בכוונה אכל לא כשר, וגם אם בכוונה הוא חילל שבת, וגם בכוונה הוא אכל ביום הכיפורים שחל בשבת והוא נסע למסעדה. ולא דרך. רק ודבר קטן, שיערהר, יתחרה, יבקש מחילה ויקבל לו לעשות את זה עוד פעם. והקדוש ברוך הוא מחל לו. אמרתי לחבר שלי ברחוב, בישיבה, בשכונה, מילת גנאי, פשוטה, והוא נעלב, אין יום הכיפורים מוכל, אין יום הכיפורים מחפר, עד שחברו ימחל לו. אתם רואים איזה הבדל עצום, איזה משקל נתן הקדוש ברוך הוא לכבוד האדם. לכן, כשנשתדל בימים הללו, אנחנו ביום הרביעי שנעשה לזה תשובה. ראש שנה יומיים, צום גדליה שלוש, היום היום הרביעי. אנחנו לא נרגיש ולא נתחיל איך הזמן עובר. אבל בואו נסתכל רגע אחורה, התחלנו באלול, אנחנו כבר בתשרי, עבר חודש, כאלף עין. יש לנו כולם, רבותיי, בעוד שבוע בתאריך הזה כבר אנחנו אחרי יום כיפור. יום רביעי הבא אנחנו אחרי יום כיפור. זה עוד אותו. יום כיפור יום רביעי, יום ראשון בערב, יום שני נגמר, נכון? זהו, פחות משבוע. ואנחנו אחרי יום הכיפורים. אין זמן. העסיקו את עצמכם בימים הללו לחפש ולנבור ולחפור בדברים שבין אדם לחברו, ולא להתבייש לבקש מחילה. גם למחול, זאת אומרת, זה גם גדולה. מי שמוחל מראה שהוא אחוז בקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, הפתר רחום, מה הוא חנון, הפתר חנון. אדם כזה יכול לבוא בערב יום הכיפורים לפתוח שער כדי שתפילותיו, בקשותיו, וזה על חייו שלו, יעלו לרצו לפני הקדוש ברוך הוא. משימת החיים שלנו כרגע היא בין אדם לחברו. בוודאי לא צריך לומר שבימים הללו צריכים להיזהר מאוד לא לפגוע בחברים, לא להוסיף, אלא באמת עכשיו לחפש אחורה ולבדוק עד איפה פגענו, עד איפה נגענו. ואני ממליץ כהמלצה, ואני אומר את זה לכן, זו השנה השלישית ברציפות. תשבו, תעשו לכם שלושה חברים, מעין בידים, ותאמרו לפניהם שאתם מוכלים לכל אדם. יש תפילה שאומרים לפני קריאת שמע, שעל המיטה. בלי קשר. לא לחכות. אינך יודע, וכי יודע אתה, מה יקרה עד יום כיפור. תמחל היום, כי אנחנו יודעים שאם אדם פגע בחברו, וחברו נסתר, לא עלינו, צריך להביא 10 אנשים על קברו ולבקש מחילה ממנו על הקבר. אנחנו לא יודעים מה יהיה. כל אדם שפגעת בו והוא נשתלק, זאת ההלכה, אם אתה רוצה להשתך לך. לכן, מצוין, לכן אמרתי. נהדר, נהדר, שאלה מצוינת. לכן אמרתי. נהדר, לכן אמרתי. הקשב, לכן אמרתי. תעמידו בידים, תקראו לפניהם את המחילה, וכל אחד יפיץ את העניין הזה. ואז כולם מוכלים לכולם. אתה לא, והוא לך, והשכן שלך, ואבא שלך, וכולם. ככל שהדבר הגדול הזה יהיה נפוץ, נוכל לבוא נקיים לפחות מהעניין הזה, ואז מה שישאר לנו זה כלפי הקדוש ברוך הוא, וזה יום כיפור מחפר. אם האדם מתחרט ומקבל עליו שלא עשו בזה עוד פעם, הדרך סלולה, הכלים בידכם, הכל ידוע. כל מה שצריך לעשות זה לעשות, זה לפעול. לא שהדברים יהיו רק במחשבה, לא רק שהדברים יגידו כן, נכון, כך צריך להיות, אלא בפועל שיוצאים מכאן כבר להתחיל. כבר עכשיו להתחיל להיזהר בכל דבר אפילו קטן בנושאים של אדם וחברו, לשבת ולחשוב ביניכם שאתם קרובים אחד לשני, חיים יחד היום יום, במי פגעתי, את מי השפלתי, על מי צחקתי, ולבקש מחילה. והגדלות היא למחול. כי מי שמוחל מראה את כוחה של הסליחה, החידוש של הסליחה, שאיננו שייך לעולם האלילי המודרני, שאין בו לא סליחה, לא רחמים. יהי רצון שיהיה לנו את הכוח להיות אמיתיים עם עצמנו ולעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולומר לו בסוף תפילת נעילה, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים ולא אף אחד אחר. גמר חתימה טובה.